צדק סביבתי במציאות הישראלית. דבורה שמואלי. תקציר. צדק סביבתי הוא אידיאל קשה להשגה בישראל, מדינה בעלת שטח מצומצם ואוכלוסיית מיעוטים משמעותית, שהביטחון נמצא תמיד בראש סדר העדיפות שלה. למרות זאת, ישנה חשיבות שמקבלי ההחלטות יפעלו באופן דחוף להגשמת אידיאל זה, לטובת בריאות האומה וכמעשה של צדק. לאחר סקירת גישות תיאורטיות לצדק סביבתי, אני מציעה הגדרה מעשית ותיאוריה הוליסטית של צדק סביבתי, המתאימות למצב בישראל, המתבססות על עקרונות של צדק חלוקתי, צדק הכרתי וצדק תהליכי, ובנוסף אני מוסיפה עליהם את עקרון הצדק המפצה. המאמר מדגים גישה זו עבור העיר סכנין, ובוחן את השלכותיה על מדיניות הפחתת סיכונים סביבתיים והקצאת קרקעות אזורית. כמו כן, אני ממליצה על פעולות מסוימות לקידום הגשמתו של צדק זה. מבוא. צדק סביבתי הוא אידיאל שחברות מודרניות ודמוקרטיות שואפות אליו, ופקידי ממשלה ומתכננים רבים תומכים בו כיעד. חלק מהם רציניים, וחלקם רק משלמים מס שפתיים לרעיון פופולרי זה. כאשר נתקלים בסוגיות סביבתיות, הפתרון הרצוי ביותר הוא זה הפועל לפי עקרון הצדק הסביבתי. עם זאת, ישנם שיקולים הנתפסים כקריטיים יותר ודוחקים לעתים את מקומו. ביניהם, בראש ובראשונה, הישרדות וביטחון, ולאחריהם גם רווחה כלכלית ודפוסים ונורמות מקומיות המושרשים בחברה. רק לבסוף, לאחר שעניינים אלה נפטרו, הצדק יכול להיות שיקול משמעותי בפתרון הסוגיה הסביבתית. מדרג ההיררכיה הסביבתית בולט במיוחד בישראל בהינתן גודלה הקטן, צפיפות האוכלוסין הגבוהה בה, המשאבים המוגבלים שלה וצורכי הביטחון שיש לה. הנוכחות של אוכלוסיית המיעוט הערבי שיש לו סיבות לטינה ולפעמים אף לעוינות כלפי אוכלוסיית הרוב היהודית, הופכת את מימושו של הצדק הסביבתי למאתגר הרבה יותר. עבור האזרחים הערבים של ישראל, צדק סביבתי קשור באופן מורכב לדרישה הכללית יותר ליחס שווה בדומה לאזרחים הישראלים היהודים ולהחזרת אדמות שעבדו בעקבות מלחמת העצמאות והפקעות הקרקע לאחריה. גישות תיאורטיות לצדק סביבתי. בספרות הנרחבת המוקדשת לנושא, צדק סביבתי נחשב בדרך כלל כענף שהתפתח מצדק חלוקתי. הסוגיה היא, לפי אילו קווים מנחים יש לחלק מוצרים ושירותים? מהי חלוקה הוגנת של התועלת והנטל בחיים הכלכליים? גם הצדק החלוקתי וגם הצדק הסביבתי עוסקים בשאלה כיצד להקצות את הדברים שאנשים רוצים אותם, או לחלופין רוצים להימנע מהם. מגבלתן של גישות רבות לצדק חברתי היא שהן לא נוקטות גישה הוליסטית לנושא. שלוסברג, עם זאת, מציע הגדרה רחבה וחוללת של צדק חברתי, שמשלבת חלוקה הוגנת של הסכנות והתועלות הסביבתיות, עם הכרה במגוון של האנשים והקהילות המושפעות מהן, וההשתתפות שלהם בתהליך הפוליטי שמעצב ומנהל את המדיניות הסביבתית. ברצוני להוסיף לגישה הזו את הרעיון של צדק מתקן או צדק מפצה. ארבעת המושגים האלה מרכיבים את ההגדרה המעשית שנבחרה ליישום בדיון על צדק חברתי במציאות הישראלית. הגישות התיאורטיות הצרות יותר מתמקדות בהיבט החלוקתי ומבוססות על שיטות ותיאוריות מסועפות. ארתור ושו קבעו ארבע דוקטרינות פילוסופיות עיקריות שעליהן מבוססות כמה מתיאוריות החלוקה האלה. חירותנית, ליברטנית, פעולה של שוק חופשי שבו הצדק מבטיח את הזכות של האדם לחופש מכפייה ומהתערבות. תועלתנית, צרכים או אינטרסים של אנשים הם העניין העיקרי ונמדדים במונחים של עושר, רצונות מסופקים. אוטופית, האמנה החברתית בין הממשלה לאזרח תחול על החלוקה השווה של התועלת בחברה. גמול, כמה מגיע לכל אחד בהתאם לתרומתו מבחינת זמן, מאמץ ועבודה. ברוב המקרים לאי צדק סביבתי יש אופי מרחבי. ככזה הוא משפיע על מקומות מסוימים ועל האנשים החיים בהם, אם כתוצאה ממיקום של תעשיות מזהמות, מבעיות של הזרמת ביוב, מחלוקה לאזורים מוניציפליים ועוד. בהקשר הסביבתי, צדק חלוקתי כרוך לרוב במתן מענה לסכנות הסביבתיות והבריאותיות הבלתי פרופורציונליות שבהן נושאות קבוצות של מיעוטים ושל מעוטי הכנסה. לעתים קרובות הקהילות המושפעות ביותר מפעילויות שמסכנות את הסביבה הורחקו מהליכים חשובים של קבלת החלטות, לפעמים במכוון ולפעמים משום שחסרים להן המשאבים, הידע המקצועי ודרישות מבניות אחרות. בנפרד מרעיון הצדק הסביבתי כצדק חלוקתי, מוסיפים רכטשפן וגאונה עוד שלושה מושגים לטיפולוגיה של צדק סביבתי. צדק סביבתי כצדק תהליכי, מוגדר כזכות ליחס כשווה בהחלטה הפוליטית לגבי איך לחלק את המוצרים וההזדמנויות האלה, וכתחושת ההגינות של ההליכים המובילים לתוצאה. צדק סביבתי כצדק מתקן, ההגינות באופן שבו ניתנים עונשים על הפרת חוק ומוטלים נזקים על יחידים וקהילות. צדק סביבתי כצדק חברתי מתואר כשידוך בין התנועה לזכויות האזרח לתנועה הסביבתית. בלארד קורא להיבט הזה של הצדק הסביבתי הגינות חברתית, הערכת התפקיד של גורמים סוציולוגיים, גזע, מוצא אתני, מעמד, תרבות, אורח חיים, כוח פוליטי וכיוצא בזה, בקבלת ההחלטות הסביבתיות. הספרות הקוראת לצדק סביבתי מקיפה תחומים מעבר לתיאוריות פוליטיות, גיאוגרפיות ומשפטיות. לדוגמה, דשליט חוקר את השאלה מדוע אתיקה סביבתית לא הצליחה להשתלב במדיניות סביבתית ולשמש כרציונל בגיבושה. כפילוסוף הוא מנסה לגשר על הפער הזה, על ידי שילוב בין כלים של פילוסופיה פוליטית לבין שאלות של אתיקה סביבתית ושל פוליטיקה סביבתית, ומצביע על החשיבות המכרעת של הדמוקרטיה השיתופית. בה בעת, למחקרים בתחום הצדק הסביבתי יש גם מבקרים בעלי תובנה. פולידו בודקת את התנהלותם של פעילי צדק סביבתי בקליפורניה, וטוענת שההישגים שהוצגו עד אמצע שנות ה-90 של המאה הקודמת, היו מבוססים ברובם על צדק תהליכי, שהיא סבורה שאינו מספיק כדי להבטיח תנאים סביבתיים הולמים בכל רחבי העולם. מבקרים כמו בוון ורינקוויסט מערערים על ההקפדה המדעית והסטטיסטית של מחקרים הטוענים לאי צדק סביבתי שנגרם לקבוצות מוחלשות, בייחוד על בסיס גזע ומעמד. ישראל, הרקע הסביבתי. את ההתייחסות לצדק סביבתי יש להתאים למדינה שעוסקים בה, כדי לשקף את התנאים הפיזיים, החברתיים, פוליטיים, הדמוגרפיים והכלכליים הייחודיים לה. אי אפשר להפריד את הגישה המקומית לצדק סביבתי מגורמים גלובליים ואזוריים המעצבים את התנאים הפוליטיים והכלכליים חברתיים של מדינה. גורם חשוב וייחודי בישראל הוא השיקול הביטחוני שמשפיע רבות על המדיניות הישראלית בנוגע להקצאה של קרקעות המדינה ולשימוש בהן בדרג הארצי, האזורי והמקומי, וכן על המשמעות שבעלי תפקידים רשמיים נותנים לרעיונות של הצדק הסביבתי. השיקול הביטחוני פועל בניגוד לכוחות הכלכליים, חברתיים, הפוליטיים, התרבותיים וההיסטוריים, שבאמצעותם המיעוט הערבי מעצב את חתירתו לצדק סביבתי. בהקשר הזה, ערביי ישראל שחיים בתוך מדינה יהודית נתקלים בקשיים גדולים יותר מאשר מגזרים מקופחים של האוכלוסייה היהודית בישראל. רוב אוכלוסיית ישראל, החיה בצפיפות גבוהה מאוד לאורך מישור החוף, מושפעת מסכנות סביבתיות רבות. הדבר נכון לגבי יהודים וערבים כאחד, משום שהם גרים בסמיכות רבה כל כך זה לזה. אפשר לאפיין אותן בתור סכנות על, והן כוללות למשל זיהום אוויר מבתי הזיקוק לנפט, מהתעשיות הפטרוכימיות במפרץ חיפה, ומתחנות הכוח בחדרה ובאשדוד, פליטות עירוניות ובין עירוניות מרכב, זיהום נחלים חוצי גבולות, וחדירה של מי ים מלוחים לאקוות החוף. בסכנות סביבתיות מהסוג הזה, צריך לטפל באמצעות חקיקה נמרצת, ובעזרת פעילות אזרחית להגנה על הסביבה, אבל הן לא מעלות סוגיות של צדק והגינות סביבתיים. ברמה הארצית יש גם סוגיות סביבתיות שאומנם אינן גורמות לסכנות, אך הן מבטאות חוסר הגינות בתועלת הכלכלית, ואכן אפשר לסווג אותן כסוגיות הנוגעות לצדק. בשנים האחרונות, חופים, שמורות טבע וגנים לאומיים הפכו לאתרי תיירות שהכניסה עליהם בתשלום, ומשום כך פלח גדל והולך של האוכלוסייה לא יכול להנות מהם. בישראל קיים מצב מיוחד השונה מאי שוויון ביחס לסכנות העל ולתועלות שבו. מדובר בסוג של עימותים הנובעים מהמגבלות המוטלות על השוויון הפוליטי והאזרחי של ערביי ישראל בתוך מדינה מוגדרת מדינה יהודית, שבנויה מבחינה פוליטית, כלכלית וחברתית תרבותית כדי להבטיח את המשך השליטה של הרוב היהודי. בידול זה נוגד את דפוס פיזור האוכלוסין במדינה המאופיין באוכלוסיות היהודית והערבית החיות בסמיכות רבה. דפוס זה גורם לכך שההשפעה של זיהום אוויר ושל גורמים סביבתיים אחרים אינה קשורה כמעט למעמד או למוצא אתני. למחקרים שנעשו בארצות הברית ובבריטניה המראים אי הגינות המבוססת על הכנסה וגזע, יש רלוונטיות קטנה מאוד בתוך אזורי ריכוז האוכלוסין. רוב האוכלוסייה הערבית של ישראל, 1,000,000 מתוך 1,400,000, מרוכזת בגליל, בנגב, בוואדי ערה, במשולש הקטן ובירושלים. אזורי הפריפריה הם אלה שבהם הסוגיות של אי הגינות סביבתית כלפי הערבים מורגשות באופן החריף ביותר. הסוגיות העיקריות שיש להן תוצאות סביבתיות קשורות להקצאת קרקעות ולשימושים בהן, כבישים, מערכות ביוב, סילוק פסולת, מבני ציבור. לכל אלה צריך מרחב. בחירת המיקום של אזורי תעשייה אזוריים יוצרת תחרות ולעיתים קרובות חיכוך. אלה הנמצאים בתוך יישובים יהודיים הגובלים ביישובים ערביים, גורמים לכך שהאחרונים שותפים לסכנות הזיהום, אבל לא להכנסות שהתעשייה יוצרת. המחלוקת בין אזרחי ישראל הערבים והיהודים בנוגע להקצאה ולשימושים בקרקעות מושפעת בצורה ניכרת מהעובדה שהם ממסגרים סוגיות של הוגנות תוך הסתמכות על זוויות ראייה אחרות ועל נרטיבים שונים. רוב האוכלוסייה היהודית מתייחסת לבקשות יישובים ערביים להרחבת שטחם בהקשר של צורכי הביטחון הלאומיים והמקומיים. מבחינת הערבים, הצורך בשטחים נוספים נובע מלחצים דמוגרפיים וכלכליים חברתיים, המחריפים בגלל תחושות אי צדק בנוגע לתביעות היסטוריות על שטחים שהיו בבעלותם או בשימושם. דוגמה לנקודות ההשקפה השונות לגבי קרקע הן תוכניות המתאר הארציות לשמורות טבע וליער וייעור. תמ"א 8 ותמ"א 22 בהתאמה. היהודים רואים בהן כלי שימור שמביאים גם תועלת ביטחונית, בעוד שהערבים שרוצים לשמור על לכידות גיאוגרפית של משפחות ושל חמולות, בלשמור על השוני התרבותי שלהם, רואים בהן תקנות שנועדו להגביל את יכולתם להתרחב. ללא ספק, יש הבדל ביכולת היישובים היהודיים והערביים להתמודד עם סכנות סביבתיות, גם באופן פנימי וגם באמצעות גיוס תמיכה ממשלתית להפחתתן. רוב היישובים היהודיים מסוגלים להטיל מיסים מקומיים המשלימים את ההכנסות מהמדינה, ואילו יישובים ערביים עושים מאמצים מוגבלים בלבד להטיל מיסים מקומיים. גם כשהם עושים זאת, ההכנסות שמפיקה גביית המיסים שלהם פחותות בהרבה. היישובים האלה תלויים על פי רוב בתמיכה של המדינה בצרכים התקציביים שלהם, וזו בדרך כלל אינה מספיקה לטיפול ברבות מהסכנות הסביבתיות. סכנין, חקר מקרה. סכנין היא עיר ערבית הממוקמת במרכז הגליל, וכמו ערים אחרות בגליל היא מוקפת במועצה אזורית שרוב תושביה יהודים. סכנין כבר הגישה בקשה לשינוי שטח השיפוט שלה והובילה את מחאת ערביי ישראל נגד הפקעת אדמות ונגד פעולות מפלות אחרות. פעילות המחאה הבולטת ביותר שהייתה מעורבת בה היא שביתת המחאה וההפגנה שהתקיימו ב-1976, שהתקבעו מאז כיום האדמה. נכון ל-2008, כ-70% מתושבי סכנין חיים מתחת לקו העוני ושיעור האבטלה בה הוא 12-14% מהגבוהים בישראל. אפשרויות התעסוקה בעיר מוגבלות וחוללות בעיקר בתי מלאכה קטנים העוסקים בברזל, במתכת ובכלי זכוכית, חומרי בניין ומוסקים. מגזר השירותים לא מפותח והבסיס החקלאי ברובו נעלם. סכנין התפתחה מכפר חקלאי קטן. עם הקמת מדינת ישראל היו ב-2,600 תושבים שישבו בשטח של יותר מ-45,000 דונם בבעלות ערבית, והשתמשו בעוד 25,000 דונם קרקע ציבורית. כיום היא מוגבלת לשטח קרקע של 9,699 דונם עבור אוכלוסייה של 27,000, ש-90% ממנה עירונית. העיר מוקפת משלושה צדדים בקרקעות הנמצאות בתחום השיפוט של המועצה האזורית משגב, שבתחומה נמצאים 29 יישובים יהודיים ו6 יישובים בדואים, שאוכלוסייתם הכוללת 19,000 איש, מתפרסת על פני 180,000 דונם. רבים מהיישובים היהודיים הקטנים שבמשגב מוקמו במקומות אסטרטגיים, על גבעות המשקיפות על הערים והכפרים הערביים, וזאת למטרות ביטחון. סכנין ביקשה שוב ושוב אישור להרחיב את שטח השיפוט שלה ולכלול בתוכו קרקעות ציבוריות סמוכות הנמצאות בתחום השיפוט של משגב, וכן ביקשה לצמצם את ההשפעות הסביבתיות ולהשתתף בתועלות שיוצרים המתקנים הנמצאים בתוך משגב לאורך גבולות שטח השיפוט הנוכחי של העיר. בקשתה של סכנין להרחיב את שטח השיפוט שלה כדי לאפשר גידול אוכלוסין, פיתוח תעשייתי ושיפור התשתיות, מבוססת על צרכיה ועל חתירתה לצדק סביבתי. להלן טבלה אחת, סיכום הבקשה להרחבת שטח השיפוט של עיריית סכנין, דוח סופי. האזור המצוין, א', גודל, בעלות ותחום שיפוט, 3,111 דונם בין כביש הטבעת והגבולות של סכנין, קרקעות ממשלתיות או בבעלות פרטית של תושבי סכנין, בתחום השיפוט של משגב. שימושים מוצעים, מגורים, מסחר, תעשייה, ספורט ובנייני ציבור אחרים. מרכז חינוך משותף ערבי-יהודי, אשבל. תשתיות, כבישים ושטחים פתוחים. האזור המצוין, ב', גודל, בעלות ותחום שיפוט, 82 דונם, בין הבסיס הצבאי לגבול המערבי של סכנין, בתחום השיפוט של משגב. שימושים מוצעים, בית ספר אזורי, כביש טבעת ופיתוח שטחים ציבוריים. האזור המצוין, ג', גודל, בעלות ותחום שיפוט, 1,038 דונם של הבסיס הצבאי, בתחום השיפוט של משגב. שימושים מוצעים, שימוש הקרקע יישאר כפי שהוא כיום, בסיס צבאי. הנימוק הוא הכללה בתחום השיפוט למטרות מיסוי. האזור המצוין, ד', גודל, בעלות ותחום שיפוט, 4,198 דונם בין הגבול הדרומי של סכנין, לכביש אל יודפת הררית אבטליון, בתחום השיפוט של משגב. שימושים מוצעים, בית חולים אזורי, בית קברות, כביש גישה ופיתוח תיירות אקולוגית. החלת המושג צדק סביבתי על מקרה סכנין. החלת ההגדרה המעשית שלנו לצדק סביבתי למקרה של סכנין, כוללת חלוקה של קרקע ומשאבים אחרים, הכרה במגוון של האנשים והקהילות המושפעות מהחלוקה, השתתפות בתהליך הפוליטי שיוצר ומנהל את המדיניות הסביבתית, ופיצוי על סכנות סביבתיות כפויות שתושבי העיר סובלים מהן. גישה זו שיש לה ארבע צלעות, מאפשרת לפתח תיאוריה ופרקטיקה של צדק סביבתי. צדק חלוקתי. האימות הנוכחי הוצת עם הגשת בקשתה של סכנין בשנת 2004, להוסיף לתחומה 8,417 דונם של קרקע ללא פיתוח, שנמצאת בתחום השיפוט של המועצה האזורית משגב, רובה קרקע ציבורית בבעלות המדינה, מצפון, ממערב ומדרום לעיר, שאינה כלולה באף אחד מיישובי המועצה האזורית. חלק קטן מהקרקעות המבוקשות הללו הן כבר בבעלות תושבים ערבים, אבל נמצאות בגבולות המועצה האזורית וכפופות ליהודי הקרקע שלה. סכנין גם ביקשה שאחד מאזורי התעשייה המיועדים לבנייה בהתאם לתוכנית המתאר המחוזית של אזור הצפון, תמ"מ 6/9, ימוקם בתוך גבולותיה המורחבים. המועצה האזורית משגב סירבה לתמוך בבקשה זו שהוגשה לוועדת הגבולות של משרד הפנים. החלטות הוועדה שעליהן הגישה עיריית סכנין ערעור למשרד הפנים, היו להעביר ממשגב לסכנין רק 1,700 דונם, מתוך 8,400 הדונם שסכנין ביקשה. כמו כן החליטה הוועדה שאזור התעשייה החדש שיוקם באזור, ימוקם בשטח שיפוטה של משגב, ולא בתחומי השיפוט של סכנין. הערעור שהוגש עדיין תלוי ועומד. הכרה. ההכרה של אזרחי ישראל היהודים בתביעות האזרחים הערבים לבעלות על קרקעות שהוחזקו על ידיהם בעבר, היא חלק מהמאבק הרחב יותר של הערבים להכרה בלגיטימיות של תביעותיהם לכבוד וליחס שווה כעם נפרד. לסוגיית הקרקעות יש לפיכך משמעות פוליטית וסביבתית כאחת. התינה בגלל אובדן קרקעות בעבר ודחיית הבקשה להתרחבות מקבלות משמעות מיוחדת בסכנין, בגלל התייצבותה בהנהגת הדרישה הערבית להשבת קרקעות ולאור הטרגדיות שפקדו את העיר כתוצאה מכך. בהיותה המרכז הערבי של הגליל התחתון, סכנין מילאה תפקיד מפתח באירועים שהובילו מאוחר יותר ליום האדמה הערבי הראשון ב-1976, וגם באירועי אוקטובר 2000, שבהם נהרגו שני אנשים מסכנין במהלך הפגנות הזדהות עם הפלסטינים תושבי הגדה המערבית ועזה. הובלת פעולות המחאה על ידי סכנין והאנטגוניזם של רבים מהתושבים הגבירו את החרדה והפחד של תושבי מסגב ביחס לסוגיות ביטחון. השתתפות. סוגיות אחרות של צדק סביבתי קשורות בחוסר ההצלחה של העיר במניעת הפקעת קרקעות הסמוכות לגבולות שיפוטה, דבר המוביל לסכנה סביבתית לתושביה, ובאי שיתופה בתהליך קבלת החלטות. חלקת קרקע שנמצאת לאורך הקצה המערבי של סכנין הופקעה ב-1999 ללא כל התייעצות עם העירייה. בשנה שלאחר מכן הוא עבר לשם מתחם רכב ותחזוקה של בסיס צבאי גדול מקריית מוצקין. מחאותיה של סכנין לא עזרו. למרות הבטחות של הממשלה להרחיק את הבסיס מהעיר, הגדר ההיקפית שלו נמצאת בסמוך לחטיבת הביניים של סכנין, מלווה בסכנות לזיהום אוויר מפליטות מנועים ודליפות שמני מנוע, כמו גם ברעש, באבק ובתעבורה רבה. בנוסף, אזורי המגורים של העיר הסמוכים לבסיס סובלים מהצפות בחורף ומסחף קרקע שנגרמים בגלל מערכת ניקוז לא מספקת הקיימת בבסיס הצבאי. מוקד אימות קרקעות נוסף הוא מתחם של הרשות לפיתוח אמצעי לחימה, רפאל, שנבנה לפני 25 שנים בשולי הדרומיים של סכנין. הקרקע הופקעה מהעיר והועברה לשטח השיפוט של מסגב. תושבי סכנין לא השתתפו בהחלטה על מיקום המתחם. מקור מתיחות אחר הוא ההשפעה הסביבתית של המפעלים באזור התעשייה האזורי מסגב, לשעבר טרדיון, שנמצא ליד גבולה המערבי של סכנין, מעט צפונית לבסיס הצבאי. אזור תעשייה זה מוקם מבלי לתת לתושבי סכנין הזדמנות להשמיע את חששותיהם ביחס לסכנות סביבתיות אפשריות. פיצוי. המשרות בבסיס הצבאי ובמתחם של רפאל מוגבלות ליהודים, ולכן מקומות אלה אינם יכולים לספק תעסוקה לתושבי סכנין. אף על פי שהקרקע הופקעה מסכנין, את ההכנסות מארנונה וממיסים שמשולמים עבור הבסיס ורפאל מקבלת מסגב. סכנין, שהתועלת הכספית נשללה ממנה, חשה שהיא זכאית לפיצוי. סכנין גם תובעת את הזכות לקבל מחדש את השטח שהוקם עליו הבסיס הצבאי ולפתחו, אם הבסיס יועבר משם בעתיד. 20 דונם מתוך אזור התעשייה מסגב הם בבעלות פרטית של תושבי סכנין. לפיכך תובעת סכנין חלק יחסי מהכנסות הארנונה, הנגבית כיום על ידי מסגב בלבד. מסגב דחתה דרישה זו. במקום זאת, היא הציעה להרחיב את אזור התעשייה של סכנין, הנמצא בקצה המרכזי הצפוני של העיר, לתוך קרקעות הנמצאות כיום בתחום השיפוט של מסגב, ובכך להפוך את אזור התעשייה המורחב למתחם אזורי שהכנסותיו יתחלקו בין מסגב לסכנין. סכנין הסכימה להצעה, משום שלמיזמים יהודיים ערביים משותפים יש פוטנציאל למשוך מפעלים חזקים יותר. עד כה ההצעה לא התקדמה לשלבי התכנון והיישום, למרות התעקשותה של סכנין. מסקנות והשלכות על מדיניות. מטבעו צדק סביבתי תואם את הגיאוגרפיה ואת התרבות. ישראל עדיין מתמקדת בשלבים הנמוכים של סולם הצדק הסביבתי, בשלבי ההישרדות והביטחון. אף על פי שהמדינה התקדמה לשלב הבא, רווחה כלכלית שמתבטאת בקבלתה לאחרונה לארגון ה-OECD, הדפוסים והנורמות המקומיות המושרשים בחברה הם גורם מעכב ולא זרז להתקדמות לקראת צדק סביבתי. מתוך הכרה בכך שעד שלא יהיה פתרון לסכסוך הישראלי-ערבי הכולל, צדק סביבתי לא יהיה יעד עיקרי במדיניות הממשלתית, בכל זאת מוטלת החובה על קובעי המדיניות בישראל לנקוט כמה צעדים בכיוון כבר עכשיו. מאמר זה מציע גישה הוליסטית לטיפול באי צדק חברתי, תוך שימוש בסכנין כמקרה מבחן. המאמר מציג 4 רכיבים מרכזיים המאפיינים צדק סביבתי, שקובעי מדיניות חייבים להביאם בחשבון. במקרה של סכנין, התעלמות מהרכיבים, חלוקה, הכרה, השתתפות ופיצוי, הובילה בבירור לאי צדק סביבתי. לאור אי ההגינות הסביבתית שתוארה לאל, הענות נדיבה יותר של הממשלה לערעור התלוי והעומד של סכנין על ההחלטה שהעניקה לה רק 20% מבקשתה להרחיב את תחום השיפוט שלה, יכולה לשפר את היחסים בין סכנין לשכניה מבלי לערער את ביטחון המדינה או לפגוע ביעד של ייהוד הגליל. בקנה מידה ארצי שורשי הבעיה עמוקים. מקבלי ההחלטות מהססים לטפל בסוגיות הסביבתיות שבין יהודים וערבים בישראל, מתוך חשש לפתוח סכסוכים חברתיים שיהיו קשים אפילו יותר לפתרון. משרד הפנים, מנהל מקרקעי ישראל ומשרד הביטחון הם הגופים החשובים בקבלת החלטות בסוגיות של מקרקעין. המשרד להגנת הסביבה מעורב בהן רק באופן שולי. משרד המשפטים אפילו פחות מזה. אף שסביבה וצדק שייכים ללא ספק לתחום שלהם. שני המשרדים האלה הם המובילים בהנהגת מנגנונים חלופיים ליישוב מחלוקות ובקידומם, וביניהם גישור וטכניקות של מסע ומתן ושיח ציבורי. הגיע הזמן להתערבות רצינית מצידם, שבה יישמו את הניסיון והמומחיות שלהם במחלוקות סביבתיות בין קבוצות אתניות. פנייה זו רלוונטית גם לארגונים סביבתיים לא ממשלתיים, שאימצו את המונח צדק סביבתי, מבלי לאפיין באופן ברור את המשמעות שלו במציאות הישראלית. לארגונים אלו חשיבות מכרעת בהשפעה על פעולות הממשלה לשמירת הסביבה ולטיפוחה, מבחינה פיזית וחברתית כאחת. גישתו של מאמר זה היא התרכזות בסוגיות שהן באופיין סביבתיות ואתיות. המאמר מציע הגדרה כוללנית, אך מוגדרת לצדק סביבתי, כשילוב של חלוקה של סכנות ותועלות סביבתיות. הכרה במגוון האנשים והקהילות המושפעות מהן, ההשתתפות שלהם בתהליך של קביעת מדיניות סביבתית וניהולה, ופיצוי על נזק סביבתי בלתי הפיך.